אנחנו עסוקים בסיבות שבגינם אנחנו, טוען רבנו בחיי, אפשר דף אחד? תודה רבה. טוען רבנו בחיי שאנחנו לא רואים, תודה, את הטובה האלוקית. הקדוש ברוך הוא עשה שיראו מלפניו. האמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה שיראו מלפניו היא אמירת האמונה. אדם מאמין זה אדם שמסוגל לראות בתוך החיים שלו את המפגש עם הקדוש ברוך הוא. ורבנו בחיי מדבר על משהו כל כך טבעי, כל כך מתבקש, עד כדי כך שהוא לא עוסק כל כך להסביר מה זה בחינה. הוא עוסק להסביר מה מונע את הבחינה. זה כל כך טבעי, כל כך פשוט מה שרבנו בחיי טוען פה בדבריו. אז בואו רק נוריד את מה שמונע מלראות, את הדברים שמעכבים, ודרך זה שנפסיק לראות את המעכבים, נפסיק להתעסק במעכבים, אז ודאי כל אחד יחזיק בקשר, ביחס, בסימפתיה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא כלפיו בכל צד. ושאל, נתנו לזה הרבה דוגמאות, שתי הדברים הראשונים שמונעים את המפגש עם היחס האלוקי הזה, הסביר רבנו בחיי, אחד זה שאיפות, מתוך שאיפות כלפי העתיד, מתוך חלומות כלפי השלב הבא, אדם יוצר בוז אקטיבי כלפי השלבים האוויים שלו, הוא לא שמח בעצמו, הוא לא רואה את המתנות הגדולות שקיימות בתוכו, ואז כל מתנה גדולה שמגיעה לאחרים, היא מצערת אותו, היא מראה לו כמה אצלו חסר. הדבר השני שדיברנו עליו זה על ההרגלים, שהרגל, ככל שאדם מורגל בטובות הוא לא רואה, אנחנו באים לסיבה השלישית, השלישי, מפני מה שמוצא אותם בעולם ממיני הפגעים. יש אנשים שהעולם הזה מוצאים אותם פגעים בעולם הזה. זה לא דבר לא שכיח, זה לא דבר מוזר. בעולם הזה יש מיני פגעים, יש מצבים שבהם אדם לא עלינו, מגיע למציאות כזאת שהוא נפגע מהעולם הזה, דברים שנוחתים עליו, ומה שמגיע להם ענייני ההפסד בגופם ובממונם. ולא הבינו, רבנו בחיי מתאר מצב שהסיבות שהאדם לא רואה את הקשר ואת הסימפתיה הטוב האלוקי כלפי האדם, בגלל שהוא עבר דברים קשים, יש הרבה דברים מורכבים, יש הרבה דברים קשים שהעולם הזה מזמן בתוכו. ורבנו בחיי אומר שהאנשים האלה לא הבינו סיבות אופני טובתם בהם, ותועלות הניסיון והמוסר להם, כדברי הכתוב, אשרי הגבר שתייסרנו יה, מתורתך תלמדנו. רבנו בחיי מגיע בטרוניה, בהקפדה גדולה כלפי אנשים שהעולם הזה הכאיב להם, שהעולם הזה מאח אותם, פגע בהם, והם לא מבינים שזה ניסיונות, אשרי הגבר שתייסרנו יה, מתורתך תלמדנו. שכחו כי הם וכל אשר להם טובות שהטיב להם הבורא, נדבה, חסד. גזר בהם בצדק, הגיעו עליך גזרות, בסדר, קשה מורכב, הקדוש ברוך הוא גזר עליך בצדק, מה קרה לך? כפי מה שחיווה חוכמתו. וקצו בהיראות צדקו בהם, כל כך כואב להם, הם לא רואים את הצדק האלוקי בדברים הללו, אז הם קצו בזה ולא שיבחו בהיגלות חסדו עליהם. והביאה אותם שכלותם לכפור בטובה ובמטיב בה להם, ואפשר שתביא השכלות רבים מהם להתחכם עליו במעשה ובמיני הבריאות, אשר ברעם לתקנתם. אז הסיבה השלישית זה שהאדם לא רואה את הסיבות הטובות, את היחס הטוב של הקדוש ברוך הוא כלפיו, נובעת מזה שהוא עסוק בפגעים שפגע בו העולם הזה. רבנו בחיים מגדיר את מי שעוסק בפגעים של העולם הזה, במורכבויות של העולם הזה, מי שמסתכל על האיסורים שלו ולא מבין שהקדוש ברוך הוא צדק בהם ולא שמח באיסורים, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, רבנו בחיים מגדיר אותו שחל, טיפש. והדבר הזה הוא לפלא גדול. מסכימים? למה זה לפלא, אמרי?
כי למה מי שחוטף כל כך הרבה מכות מהמציאות, ולגמרי לא רואה את הקדוש ברוך הוא ביחס של הקדוש ברוך הוא כלפיו, הוא כל כך, טיפש, פשוט.
כי זה מדרגת חיים מאוד גדולה, מה שרבנו בחיים מצפה פה.
כן.
אנחנו בני אדם. בראש ובראשונה, אנחנו בני אדם. יש פגעים של העולם הזה, לא עלינו. השם ישמור על כל עמו ישראל, עזרת השם, אבל יש פגעים של העולם הזה, לפעמים אדם נופל עליו איזה משהו מן השמיים, איזה מכה ככה, קשה מאוד מאוד מאוד. המקום הטבעי לכאוב, המקום הטבעי לקבל את המציאות הזאת, הכואבת, זה בני אדם. כשאדם חווה איזה כאב, זה לא קורה בגלל שהוא חלה, זה לא קורה בגלל שהוא לא בסדר. יש משהו מאוד טבעי, מתבקש, בזה קודם כל להיות אדם. ירושלמי אומר שמי שרואה תאנה שבכרה ונודר שאתן את התאנה הזאת לאדם הראשון שירה בשוק, הרי זה חסיד שוטה. הרב מסביר שאם אדם זרה משהו בשדה שלו, סוף סוף גדל לו איזה צמח ככה, ביקר לו איזה צמח, מאיר לו פנים, מה אתה נותן את זה לאחרים? מה חסיד שוטה? מה אתה מפזר את עומך? יש משהו טבעי אמיתי בזה שאתה תיפגש עם מעשה הידיים שלך. זה נכון שיש גם חסד, העץ הזה יביא המון יבול, תעשה איתו גם חסד, אבל תהנה שבחרה, תהנה ממנה. קיבלת חיבוק, תתחבא. קיבלת סתירה. רבנו בחיי בא וקורא סיכלות לאנשים שקבלו סתירה בעולם הזה. בעולם הזה יש פגעים, דברים מאוד מאוד קשים. טרור זה הצד הקל. שאדם חלילה נפרד מישהו מתוך איזה מאבק טרור, אז סביב הפגיעה הזאת יש מאבק אידיאלי. רודפים אותך, נלחמים עבור איזה כיוון, מבט. זה כואב מאוד, תאונות דרכים. דברים מאוד כואבים, לא חסרים פגעים בעולם הזה. לא חסרים חסרונות בעולם הזה, זה דבר מאוד מאוד מורכב. למה מי שלא מסוגל לבנות מדרגת חיים כזאת שנאמר שכל האיסורים של העולם הזה, אשרי הגבר שתעשרנו ים תורתך תלמדנו, הוא טיפש. יש פה איזו מדרגה טבעית, לכאוב את הפגעים שקיימים בעולם הזה. כל מי שמברך על הרעה מעין הטובה, זה מדרגת העתיד לבוא. השלב הבא, החיים בעתיד. יש בקשה אמיתית, אמיתית, אצל התורה, לבקש את המקום הטבעי המדויק הזה. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. ורבותינו פסקו, פסקו חזק. לעולם יהיה אדם. קודם כל אדם. אחרי זה ירא שמיים. ובאדם יש כאב, יש מורכבות. נרחיב טיפה את השאלה. ושומע אתכם לפני כמה שנים. כמה שנים טובות. נרצח פה נער בהר חברון. והלכנו להלוויה שלו. בישיבה. מאוד מאוד כואב, עמדתי לה, תלמיד חכם יקר, ועמדנו בסמוך, היה הלוויה מאוד קשה, ילד בן 14-15, נגדע ככה ברגע, היה הלוויה מאוד קשה, כל מי שדיבר שם, דיבר על הפצע הזה, ילד ככה שעוזב מערכים שלמים שקשורים בו, חברה ומשפחה, הדרכה, וכל דבר כזה, מקום, שפה כל כך פשוטה, כואבת, צים את החלל, והיו שם המונים, וכולם בחו, כולם ממש ממש בחו, אמרתי לה, תלמיד חכם, כולם בוכים, והוא ככה כואב, אבל רגוע ככה, עם היד על העיניים, ככה. הגיע אבא של הילד הזה, וזקף את קומת הציבור. דיבר דברי כיבושים, משהו לא מלמדן, ממש, אני זוכר, אחרי שכולם מתוך ההספד והבכי, היה ככה שבר מאוד גדול, הוא בא לדבר על הקשר שלו לאלוקים, ואיך הוא פגש אותו בחיים, ואיך הוא יגיע גם כאן. היית ממש יכול לראות את הרווחה שהיה בציבור, בקהל, כולם ככה, שחררו נשמה, נשימה, הגב הזדקף. ואתה מבין חכם על זה שעמד לדי פתאום מרר בבכי. איזה בכי. היה לו, לא, עולם הפוך, ראיתי. אז כשנסענו ביחד, חזור, אמרתי לו עליו, עליונים למטה, תחתונים למטה, למעלה, מה התהפך? זה מה התהפך. הוא אומר, להלוויה מגיעים לבכות, מביאים לעסוק בחלל. זה נורמלי, זה נורמלי. כשילד עוזב את העולם הזה, זה נורמלי, לעמוד אל מול מה שקרה פה, אנחנו עכשיו ברגעי השבר. שמישהו מגיע כמה שעות אחרי הגדיעה הזאת, הכתיפה, מדבר נחמה, זה שבר. זה שבר, זה שבר. אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר. זה עורר אצלו את כל ה... יש ממד אמיתי, 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 שכשאדם פוגש כאב, אז הוא כואב. רבנו מחיין נותן פה שתי שורות לכאב. תראו, זה ראשון, ממש אפשר להחזיק בכמותיות. תראו, מפני מה שמוצא אותם בעולם, מפני הפגעים, מה שמגיע להם, מענייני הפסד בגופם המונה, זה מה שקורה להם. עד כאן סוף האמפתיה כלפי הפגעים והקשיים לא עלינו. ורבנו בחיי, מהמשפט השני, לא הבינו סיבות אופני טובתם, תועיל אותו ניסיון והמוסר להם. לא הבינו שגזר בהם בצדק. הביאה אותם שכלותם רבים מהם להתחכם עליו במעשה ובמיני הבריאות השברם לתקנתם. בשביל להסביר את זה, רבנו בחיי מביא משל. אני קורא אותו, קצת קשה להסביר את רבנו בחיי דרכו, כי הוא רק מעצים את הקושי, הוא כותב ככה, ומה נדמו בזה לאנשים עיוורים, ובו על בית מוכן להם בכל תעלותיהם, והוא שם כל דבר בו על מכונתו הטובה. אדם עיוור צריך סיעוד מתאים לקושי הפיזי שהתעורר בו, שיש לו. אז הבית הזה הובאו לבית שכל מה שהם צריכים למצוא בו, הותקן על התיקון הנאה, הנאות לתועלתם וכוונתם, תקנותם. בית נאה לעיוור זה לא כל כך מעניין באיזה צבע הווילונות. נאה, הכוונה זה שנאה זה מתאים. הוא יכול לחיות בו בצורה נוחה, הוא לא רואה. אז כנראה שאין שם דברים יותר מדי מסרבלים על הרצפה, כמובן שאין עוד מדרגות נוספות בבית, יש איזה קווים מסוימים שמאפשרים לו להתנאה בבית הזה. יחסית בחופשיות, עיוור משול כמת, אז זה נותן לו את כל מה שאפשר, וזומן להם בו עם כל זה, כחלים מועילים, ורופא חכם לרפם בהם כדי שיטיב ראותם. יש שם חדר שיכול להחזיר אותם לראיות, למצב טוב, למצב תקין, לראייה בריאה, והם התעלמו מעסוק ברפואת עיניים, ולא שמעו אל הרופא אשר הם היה מתעסק ברפואתם, והיו הולכים בבית בעניין רע מעברונם, וכל אשר הלכו בבית נכשלו בדברים המוכנים לתועלתם. כיוון שהם לא משתמשים בבית כמו שצריך, אז כל דבר שבא לסייע להם, פוגע בהם. ונפלו על פניהם, היה מהם מי שנפצע, מי שנשבר, רב צערם נכפלה רעתם, והיו מתרמים על הבית והבונה אותו, וגינו את מעשהו, והיה בעיניהם כמקצר וכמנהיג רע. וחשבו כי לא כיוון בהם כוונת טובה וחסד, כי עם כוונת הצער והנזק, וגרם להם זה לכבור בתופעת בעל הבית וחסדו, כמו שאמר חכם, וגם בדרך שהשחל הולך ליבו חסר, ואמר לכל שחל הוא. ושוב חותם רבנו בחי בזה שאנשים כאלה הם שחלים. במשל אמור להסביר. אז הוא מסביר, הוא בהחלט מסביר. אבל יש איזה קושי מובנה. בעצם המשל, מה הקושי הכי קשה? הם עיוורים. מה הקושי?
מה אתה מאשים?
זה מתחיל גרוע. בסדר שכשאדם חוטף מכה, הוא צריך לראות את השלב הבא, לראות את הקיום, לראות את התיקון, לראות את התנועה ואת החיות ואת הטובה שתעשה לו, בסדר. אבל הוא עיוור, עיוור משול כמת, זה חיים אחרים לגמרי. אז הוא לא רואה את הטובה שיש בבית אחד לאחד כמו שהיא צריכה להיות. אפשר אבל להבין אותו. אפשר להבין שיש פה איזה משהו מורכב. רבנו מחיה, לא מבין אותו. קורא לו שחל, בא עמו בדין. כן רבנו, הסברים לרבנו מחיה.
שחל זה מסכת, לכאוב את זה ברגע, זה בכלל לא...
רבנו בחיים דורש מהם קומות שכליות שדרכם ימשיכו להתקדם. ומה עם הרגש? לא, רק שנייה, אבל אדם הוא לא רק, אתה יודע, יש לו שעתיים שהוא שכל, שלוש שעות שהוא רגש. זה מתערבב בנו כוחות הנפש, רגש ושכל. רבנו בחיי מציע להם כיוון תנועה, הם תקועים במשהו, נכון? רבנו בחיי מציע להם איזה כיוון, איזה תנועה, איזה מחשבה, נכון? זה לא תעזבו את הרגש, הרגש כואב. אנשים האלה הם עיוורים.
זה לא משהו מנהל.
אז תסביר, מה רבנו בחיי מציע? איך השכל ינהל את הרגש? אני מציג את רבנו בחיי לכאורה כמתעלם מהקומות האלה, ואתה טוען שהוא לא מתעלם, בצדק. אני חושב שכתוב פה שהוא לא מתעלם. אפשר לקרוא שהוא מתעלם, זה מאוד מאוד חד מה שרבנו בחיי דורש, זה ממש מהר חד דורש תנועה, אבל הוא לא מתעלם מהרגש, אבל מה פה כן עוזר לרגש? איפה ההתייחסות כלפי העולם הרגשי? כן.
לא הבנתי איך הרב, אני אקרא לזה איך, פסקה אחרת. הבעיה זה מפני שמה שמוצא אותנו בעולם מפני הפגעים, ולא הבינו סיבת אופני הטובה. הבעיה זה שבהם שהם לא הבינו, לא ה...
מה הם לא הבינו?
הם לא הבינו את ההמשך של וקצו בהראות צדקו ברעב. הם כן רואים את הצדק. לא שמחו בהיגלות חסדו, הם כבר רואים את החסד נגלה אליהם. הבעיה זה שהם, בגלל שהם נפגעים, הם לא אומרים תודה על החסד, אבל הם רואים אותו.
וזה, בגלל זה הם טיפשים, הם שחלים.
כן.
אז איך אתה מסביר את זה? הגיוני שאדם חוטף כמה בומבות בעולם הזה, הוא לא יראה מיד את כל ה...
אבל אז זה באמת,
את כל הטובות האינסופיות, שתלוי מה הפגעים, תלוי מה הקומיות. כן, הם דבר לקושייה הזאת.
אבל לא.
על זה אני רוצה להבין, מה רבנו בחיים מציע? כי רבנו בחיים מציע פה משהו, יש פה איזה כיוון. המשל הוא מדויק, הדברים משונים. כיוונים, מחשבות? כן.
אולי הדוגמה מההלוויה היא לא מה שמתכוון פה רבנו בחיי. כאילו, זה שאנחנו בני אדם וכואבים, אז ברור שברגע הראשון כואבים. זה מה שבני אדם עושים. אבל אולי רבנו בחיי מדבר פה לא על הרגעים שאחרי הכאב, להבין שיש פה מהלך כללי, כאילו, לכל הדברים. אז הוא אומר, גם אם העיוור נכנס לבית, אז עכשיו הוא קיבל מכה. אז בסדר, כואב לו, אבל אם הוא מבין שהמגמה של מה שהוא נכנס לבית, זה כאילו שבעל הבית בא להטיב לו, אז גם למרות שהוא לא מבין, כאילו, הוא נתקע בדברים וכל זה, אז הוא מבין שכל המהלך הכולל הוא טוב.
כן, זה משלים מאוד למה שנאמר פה מקודם. יש ודאי רגש ושכל, ודאי אבל שהשכל פה מתייחס גם לרגש. יש פער גדול בין כאב לבין צער. נשתמש קצת במילים שלנו ונחזור בזרח של הרבינו מיכאל לראות איך זה מדויק בפנים. יש פער גדול בין כאב לבין צער. כאב זה מציאות שבה יש הרגשה, רגש, שמתעורר למקום כזה שבה אדם מרגיש שהחיים שלו לא נעים למקום נכון. איזה מחסום כזה שפגש אותו, איזה כאב חלילה, חלילה חלילה, איזה פגע כזה. יש רגעים כאלה שכשאדם פוגש כאב גדול, כשאדם פוגש איזה פגיעה גדולה, ודאי ודאי שהאנושיים אנחנו, טבעיים אנחנו, ודאי שיתעורר שם רגש כואב. ונגד זה רבנו בחיי בכלל לא מדבר. אמיתית באמת, כדי שאדם יוכל לחיות בעולם הזה, הוא לא יכול לבקש מהשכל להתאמר ברגש. יש לו רגשות. ושכואב, אז אדם צריך לכאוב. אבל אסור להתמכר לכאב. אסור להתמכר לשלבי הצער. אסור להתמכר למציאות הזאת של הכאב. אסור לאדם שפגש עיוורון בחיים. למה יש עיוורון אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים למה יש בגעים. העולם הזה הוא מעלים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה ואנחנו מתפללים. יום יום שלא הבאנו מדי ניסיון, כי בדרך כלל זה מגיע עם דברים מאוד מאוד קשים. זה צמוד לביזיון בדרך כלל. הרבנו בחיי לא בעד ניסיונות. והוא לא בא בטרוניה חלילה עם מי שפוגש ניסיון וקשה לו. יש ניסיונות בעולם הזה, ועיוור שחי בעולם הזה כואב לו. אבל רבנו בחיי מקפיד עם אדם עיוור שלרגע אחד העיוורון השתלט לו על ההכרות, שהוא לרגע אחד לא מאמין שיש גם בעל הבית. כאב וצער זה דבר חשוב. עצב זה דבר מטמא. הרב כותב באגרות שעצבות זה קינה דסעדותה. זה כן של תומה. כן של רגעים כאלה שאדם לא יודע לאן להתפתח דרכם, לאן להתקדם. הכאב בכל דבר, כל תהליך גדילה יש בו המון 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 כאב. כל קומה חדשה שצריך לבנות, שצריך להתפתח דרכם, היא נעלמת, ובשביל להתפתח הלאה, לצמוח בעוד ועוד קומה, לשלב הבא אדם מרגיש געגוע, מרגיש רקנות, מרגיש חוסר. נכון, העצים עכשיו בחורף נראים מאוד 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 עלובים, רובם ככולם, אבל זה רק בגלל שמוגרים כוח לקראת הופעה חדשה. בטבע יש כאב, בטבע יש היעדר. רבנו בחיי לא חי עולם שכלי ומנסה להרים את כולם. יש כאב, יש לבים של כאב, תכאב, אבל אל תתמכר לכאב, אל תתמסכן, אל תעסוק בעולם שלרגע אחד נעלמה ממנו הדרכה האלוקית. זה עולם של עצבות, אדם עצוב זה אדם שאין לו אלוקים בחיים. אדם כואב זה אדם שמאמין שאלוקים הופיע לו בחיים, וכואב את זה שכרגע הוא לא הופיע, שכרגע זה נהדר. הגמרא במועד קטן אומרת ש... כשאדם נמצא בשעת נטילת נשמה, כל אדם מישראל, לא עלינו, אז הוא חייב לקרוע על אדם. גם אם הוא לא הקרוב שלו. אם הוא רואה מישהו שמת, הוא חייב לקרוע עליו. אם הוא נמצא לידו בשעת נטילת נשמה. מאיפה הגמרא לומדת את זה? מספר תורה שנשרף. כל אדם מישראל הוא עוד בספר תורה. יש לו איזו ייחודיות ואחריות וברכה מיוחדת להופיע את התורה על פי הסגנון המיוחד שלו. והגדרות הייחודיות לו. ושזה נעלם, אז זה כואב. מת בעולם שלנו נקרא חלל. אדם קורע. קריאה לא עלינו זה עד מקום עד מקום הלב. אדם קורע עד שהוא חושף את ליבו. הוא מזהה בחיים שלו שנוצר איזה היעדר. יש קריאה, יש דיני אבלות, יש מוות, יש המון מקום לכאב, לשלבים הטבעיים הללו שחיסרון הופיע. אבל הגמרא במועד קטן אומרת שכל המרבה בבכי אינו בוכה, אלא על עצמו. מי שלוקח את הסטנדרטים של חז"ל, איך לכאוב, ומגזים איתם, ושובר אותם, ומוסיף עוד כאב, ועוד כאב, ועוד כאב, הרבה הרבה מעבר למה שהוא חז"ל מדריכים, אז זה סימן, זה סימן שהוא לא בוכה בכלל על המת, הוא בוכה על דברים שמסתתרים בתוכו. מותר לחוב, אסור להתמסכן, אסור להתקרבן, הקדוש ברוך הוא לא בא איתך בטרוניה. ואם אדם, וזה מה שרבנו בחיי דורש, ואם אדם חווה איזה, חלילה, איזה עיוורון, איזה פגיעה, אנחנו לא עיוורים, אבל לכל אדם יש פגעים, ולכל אדם יש חסרונות, ולב יודע מרת נפשו. כל דבר, כל אדם יש בו את הדברים החזקים, המשמעותיים, שהוא טוב בהם, כל אדם יש בו חולשות. כל אדם מסוגל לעסוק כל החיים בחסרונות שלו, כל הזמן בפגעים, בלמה אני לא ככה, ולמה אני לא ככה, ולא לא ככה, לקטר כל החיים על המציאות. אבל ברגע שאתה מקטר, ברגע שאתה חי, חיים שכל הזמן, שאתה, תחושת חיים שלך, שאתה כל הזמן פגוע, שכל הזמן מישהו מאח אותך, מישהו שם אותך במקום לא טוב, אז אתה לא יכול לראות את היחס האלוקי שיש כלפיך. רבנו מחיי, אם כן, אם הדברים רבנו מחיי אומר פה קומה משמעותית הרבה יותר. כל אדם שיש לו עיוורון, כל אדם שיש לו עיוורון, יש לו איזה חיסרון מסוים בחיים, כל אדם שיש לו מציאות טובית, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, בעל הבית קרוב אליו הרבה יותר. לא בהיבט השכלי בלבד. גם באמת הרגשי, השאלה, אם אדם מסתכל ככה על החסרונות שלו, אם אדם מסתכל על החסרונות ועושה כל הזמן בלמה אין לי ולמה אין לי ולמה אין לי, אחרי שהוא מבין שעם החסרונות הללו אפשר וצריך להתקדם ולהתפתח. רבי יוחנן, מיד, רבי יוחנן היה אדם שחווה תחושות של חיסרון אדיר. הוא למדנו עליו פה ערב חנוכה. הוא שנולד, שהתעברה אמו מת אביו. שנולד רבי יוחנן מת אמו. הוא יתום מבטן. הוא אף פעם לא טעם טעם הורות. שאין לאדם מורים, אבא ואמא, אין לו עוגן בחיים, אין לו משכן, אין לו מקום בטוח בעולם הזה, אין לו כלום. והמציאות הזאת של הריק, זה דבר נורא, היו לו 10 בנים והוא קבר את כולם. אבל רבי יוחנן לא שולטת בו עין הרע, זה בגלל שבעיניים, במבט של רבי יוחנן, זה אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא מופיע בחיים שלו. וכגודל החיסרון שמופיע בנו, כך גודל הפוטנציאל לצמוח, להתפתח, להתקדם, לנוע. עבר היו פה חבר'ה שהתנדבו בכל מיני עמותות עם ילדים פגועים פיזית. אז בשיח ככה שאחרי ההתנדבויות הללו צמחה איזו שאלה מהותית כזאת. אתה נמצא עם ילד שמבחינה פיזית החיים שלו זווה. עכשיו יש כאלה שגם קוגנטיבית השכל לא איתך כל כך, אז אתה לא יכול, בסדר, זה אדם שהוא גוף שבור ושכל גם פגוע, ובסדר, אז יש אנשים שהם כלואים בתוך גוף. השכל בריא לגמרי, והם כלואים בתוך גוף. ומה שמייחד אותם, ככה צמח מהחבר'ה, מה שמייחד אותם, שהם כל הזמן מחייכים, כל הזמן בחיוך כזה, מתלהב. זה, אתה רואה את זה באיזה כמה ימים שאתה מתנדב, באיזה מחנה, שבת, לא משנה, אז אתה רואה חיוך כזה גדול, אתה אומר, טוב, זה רק בשביל השבת, המחנה הזה ש... הולכים לבקר אותם בבית, כל הזמן, אחרי הבן הם חייכים. אתה אומרים, חייכים, חיוך, על מה יש לך חייך? הגוף שבור, באמת הרבה דברים שבורים. זה ילד שכל החיים שלו, אין לו טיפה של פרטיות. מהשירותים הכי מתבקשים ועד חתונה וילדים. הכל פה מאוד 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 מורכב, מאיפה החיוך הזה? אז דרך השאלות התבררנו קצת. ומזמן זה היה. אבל גם כבר אז שלחו אותנו לתשובות האלה, לרב מרדכי וליחס שלו, לבן שלו. שמעתם בהספדים את היחס. יש בעולם שלנו משוואות. אדם, המטרה של אדם בעולם הזה זה לחשוף את הנשמה, את הצלם אלוקים שבו. כל שהוא עושה את זה בצורה יותר משמעותית, אז הוא יותר ברכי, יותר כללי, יותר משמעותי, יותר משפיע, יותר מביא ברכה. אנחנו חותמים היום 7 ימים של פרידה ממורנו ורבנו הרב חיים דרוקמן. חיים מאיר, אין שם יותר קלאסיים מההגדרה הזאת. חיים יכולים להביא ברכה, להאיר בכל תחום, בכל שלב. אדם בא לעולם הזה להאיר עם הנשמה שלו את החיים. הנשמה חבויה, בהתאם לזה אדם מקבל כלים. והכלים, יש משוואה. הכלים, הגוף, נענו לחשוף את הנשמה. שמה חבויה, ולכן אתה מקבל הרבה כישרונות השכל, הרגש, הדיבור, התנועה, היצירה, כל אלה עניינם לבנות חיים כאלה שדולים ממעמקים את הנשמה החבויה הזאת. אדם פגוע, אדם שהגוף שלו שבור, אדם שבשכל נפגע משהו, משהו נמצא מאחור ולא בסטנדרט של העולם, הקדוש ברוך הוא לא בא איתו בטרוניה. הקדוש ברוך הוא לא אימם לו את הנשמה. הכלים השבורים האלה יאפשרו לו לחשוף את הנשמה. וממילא, במשוואה כזאת הנשמה היא הרבה יותר חשופה, הרבה יותר גלויה, יכול להיות שיש לו הרבה פחות ידיים, הרבה פחות רגליים, והרבה פחות את התובנות שיש לכל אחד, אבל הוא כל הזמן מחייך בגלל שהצדדים הפנימיים הם שמה, הם כל הזמן חשופים, הם קצת גלויים. חבר'ה, יש שהוויתור, נכון, הם מעט מאוד כועסים, הוויתור כל הזמן מחוייך, כל הזמן חי עולם כזה, של תינה. רק בעולם שלנו, רק במבט שלנו, אדם חסר הוא חסר באמת. אדם עיוור הוא אדם שאין לו, אין לו לאן לנוע. והכלפי שמיה, החסרונות והעברונות וכל הפגעים שאנחנו איתם פוגשים הם פוטנציאל. היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. אנחנו רגילים לומר, היזהרו מבני עניים, הכוונה, תיזהרו עליהם, הם עניים, הם עברו דברים קשים, אז תשמרו עליהם, שלא ייפגעו בעוד מה... זה נכון, זו הקומה הבסיסית. המהר"ל מסביר, היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה, היזהרו מהזוהר שלהם. משהו פה הולך לצמוח חבל על הזמן. הודך השם כי עניתני ותהי לי לישועה. אנחנו אומרים את זה בעלל, הודך השם כי עניתני ותהי לי לישועה. הפשט זה הודך השם כי עניתני, כי עניתני, שהגיע לי איזה עוני, אז היית לי לישועה. אז עזרת לי, רוממת אותי מהקושי. אני חושב שאפשר לקרוא את הפסוק בצורה נוספת. לא מצאתי לזה סימוכים. עדיין. אבל בגדר וורט. אבל אני חושב שזה עדיין תופס. אני מבין שהודך השם כי עניתני, ההודעה זה לא רק, אני מודה לך כי כשהייתי אני באת, והייתי לשם. הודך השם כי עניתני. כשאדם מסתכל על הפגעים הללו אחרי שלבי הכאב, אחרי שלבי המורכבות, אחרי האבלות, כשאדם פוגש את החללים הללו שקיימים בו בצורה אובייקטיבית, רבנו בחיים אומר לו, הודך השם כי עניתני. למה? כי העינוי היה לישוע. בכל חיסרון, יזהרו מבני עניים, כי מהם תצא תורה, יש עוני שהוא מביא לגדלות. כל חוסר שאדם חווה בחיים, אם הוא בוחר לא להתמסכן, אם הוא בוחר לראות את הקדוש ברוך הוא שם איתו, לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות החסרה הזאת, ננסה להבין מה הוא רוצה ממנו, לא לברוח לצדדים, בגבורה, להתייצב מול הסוגיות ולהניע אותם קדימה, אם הוא מסתכל עליהם בצורה כזאת, אז ותהי לי לישועה. הזוהר של העניות הוא מגדל, הוא מצמיח. כמעט מכל העיירות פיתוח יוצא דור מלא אמביציות ומלא תנועה ומלא שאיפות. כל מי שטעם פעם בחיים רעב ללחם, כמעט תמיד הרעב הזה לוקח אותו לאחריות ולהשפעה ולתנועה. אבל זה בדנה אחד, שהוא לא יתמסכן. ורבנו בחיי, זה מה שהוא דורש. שמור על רעיון נקי. רעיון זה מחשבה, תפיסה, כיוון. כשאדם מסתכל על עצמו בצורה כזאת, אז הוא משפיע, אז הוא מקדם. הבן בחיי לא בא בטרוניה עם הכאב, הוא בא בטרוניה עם העצב. הוא בא בטרוניה עם זה שחושב שהאלוקים עזב אותו, שניח אותו כאן בעולם. כן, כן.
לא הבנתי בסוף, העצב... אדם נעצב, זה מראה על חוסר באמונה, או... אבא אמרת לך שיש
לזה... אם אדם נעצב לשעה, יש הבדל בין עצב לכאב. עצב זה לא לשעה. אדם עצוב זה אדם שאומר, אלוקים לא מופיע לי בחיים, ואז הוא תקוע, הוא חופר. לכאב יש הרבה כאב. התנ"ך מלא כאב. דוד המלך הולך לעזור. במלחמה, הוא משאיר את המחנה שלו בציקלג, כמו שהוא. דוד המלך מלא בכי, נכון? והרבה תיאורים. חוזר למחנה, רואה שהמלאק פשט על הגדוד ולקח את כולם, את כל האנשים, את כל התורה מתארת, הנביא מתאר, מה דוד המלך ואנשיו עושים. וקודם כל בוכים. תרדוף, חטפו לך, לך, זה זמן קריטי, מתרחקים, האסון שלך יכול להתרחב, קודם כל בוכה. שדוד נפרד מיונתן, מבינים שזה פרידה סופית, אז הם משתחווים, מחבקים אחד את השני, עד דוד יגדיל. דוד הוא הרמטכ"ל אז. יונתן הוא שר הביטחון, בערך. תראו את הדימוי. שר הביטחון והרמטכ"ל בוכים, בכי תמרורים אחד על השני. בתורה אין פחד מבכי. דוד המלך אומר, לערב יני בכי ולבוקר אינה. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. לערב יני בכי ולבוקר אינה, זה פשט מאוד מאוד קשה בפסוק. ילין בכי, זה לא שבכית קצת, נרגעת, הלכת לישון. ילין בכי, זה שהבכי שלך ירדים אותך. לפעמים ילדים, יש להם את זה, גמורים, סוף יום, לא משנה כמה אתה נסה לך בערך להרגיע, שיסתיים היום בטוב, היסטריה כזאת, עד שמתחילים הגיוקים. אדם נרדם בבכי. קם בבוקר, רק אצלך זה צוות בלב. אתה בא מראות אותו בעדינות, מה קורה? וואי, פצצת, אנרגיה, רץ קדימה. לא זוכר מה היה. המחזיר נשמות בפגרים מתים. הכל רץ, הכל טס. ילין בכי, דוד המלך אומר שהיו לו ימים שהוא כמו תינוק כזה. אין לך אופק, הבית ימין נורא, אני מכיר, אבל אין דורש לנפשי. אין דוד המלך, אין אבא בעולם. יש שלבים של כאב, שלבים של כאב. אם אדם יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכאב, אז הוא יודע לקחת את הכאב הזה ולבנות איתו עולמות. כאב לא צריך לברוח מכאב. כשאדם כואב, הוא צריך לתת לו מקום. אבל הרבנו בחייו הבטרוניה היא מי שהופך כאב לעצב. מי שהופך את הכאב לקריירה, להתמסכנות, להתקרבנות. לכיתור, כיתור, כל הזמן, כיתור של הכיתור של הכיתור. מי שנוסע בלילה מאוחר, יש ברדיו כל מיני תוכניות כאלה. אתה עושה הכל, נכון? פותח חלון, מזגן על הכי קור, לא לרדם. יצר בצד, שוטף פנים, אוכל משהו, מפצח גרעינים. יש עוד שיטה, יש ברדיו איזה תוכניות ככה של אמצע הלילה. כל העולם בשתיים, בלילה, אחת בלילה, אנשים מתקשרים. מתקשרים להסביר לשדרן, מה חסר במדינה שלנו? לא מכירים את התוכניות האלה? תוכניות של כיתורים. אם הייתי שר הביטחון, איך המשיח היה מגיע? אם הייתי ראש הממשלה, איך המשיח היה מגיע? עכשיו איזה מישהו לא מצליח לישון בלילה. מה עשה בחיים שלו בכלל? לך תדע. מתקשר, מקבל במה לעשר דקות, תכין נפשו. זה התמכרות לכאב. התמכרות לריק. יש צער בחיים, הצער מגדל. הייתה לי דמיונתי לכם יומם ולילה, דוד המלך אומר שאפשר לאכול את הדמעות האלה. זה מסביע כמו לחם. אם אתה פוגש את אלוקים דרך הדמעות, דרך הכאב, דרך החסרונות שלך, אתה לא מנסה לטשטש, לא שולח מתחת לשטיח, בגבורה ניצב מול, מול הסוגיות הללו, אז אתה מתקדם, אבל יש הכרח אחד, יש תנאי אחד. להבין איך קובע, גזר בהם בצדק. הקדוש ברוך הוא איתך. הקדוש ברוך הוא איתך, אל תביא על מדי ניסיון, אבל לכל אחד יש ניסיונות, ולכל אחד יש חסרונות, ולכל אחד יש פערים. והקדוש ברוך הוא אומר לבן וחי, נמצא שם איתך, בתוך החסרונות שלך, אתה הולך ורד דברים דרך הסוגיות האלה. כל סוגיה שאתה חושב שהיא גדולה עליך, כל סוגיה שאתה חושב שוואלה, יש לך את כל הסיבות להרים ידיים ולהיקשת, הקדוש ברוך הוא מברך דרכך עוד בתורה. אז אל תרבה בבכי, תבכה, אבל אל תרבה בבכי, תתעודד, תקום, תשמור על רעיון נקי, על השקפה נכונה. כן, בסדר? אם זה בסדר, אני רוצה לראות את זה בפסקה פה. מובן? אז תראו מה הרב כותב. הדמיון, שהמציאות מצוירת בו בציורנו הפנימי, הוא יותר חשוב אצלנו מהמיטתה כשהיא לעצמה. משפט קשוח. יש המציאות כפי המיטתה כשהיא לעצמה. האמת. מה האמת? ויש המציאות שמצוירת בנו בציורנו הפנימי. איך זה נקרא בשפה שלנו? כן, יש את המציאות האובייקטיבית, את האמת, ויש את המציאות הסובייקטיבית, איך שאתה קולט אותה. זה לא מה שקורה פה. זה לא מה שקרה פה. האמת, זה לא מה שקרה. אבל אתה חווה, אתה קולט את העולם, אתה חווה את העולם הזה בצורה אחרת. אתה רואה את העולם בצורה שונה. אז מה יותר חשוב, האובייקטיבי, הסובייקטיבי? הרבה פעמים הצדדים הסובייקטיביים הם מעלימים לך את מה שקרה. ומעלימים אותך איך ש... מה שנמצא כאן. אדם מגיע לסדר בוקר. קשוח לו, קשה לו. הוא נמשך עם איזה ספר ככה טוב, לתוך הלילה, אתמול בלילה, לא ישן מספיק. גזר עצמו על תפילה. מה זה, באבירות, מגיע לו החברות על השבט. קצת קשה לו בעיניים, קצת סגור לו. לא מאיר פנים כמו כל יום. אז החברותו שלו אומר, תגיד, כל בסדר? הוא אומר, מעולה, בוא נלמד. לא, לא, הכל בסדר, כן, אבל בוא נלמד. לא, צריך לדבר, מה קורה? הפרצוף שלך תמיד לא מאיר פנים. משהו לא טוב לך פה, משהו לא... הכל טוב, מסרתי עליך את הנפש שמול בלילה, לקום לך לחברותה, כל כך שמח, כל כך קיים. הסובייקטיביות שלו היא לא קשורה לעיניים הסגורות האלה קצת. זה לא בתחושות, זה מצטרף להמון דברים. יש פער גדול בין אובייקטיבי לסובייקטיבי. הרב כותב שהמציאות הסובייקטיבית, הקליטה שלנו את המציאות, יותר חשובה מהמיטתה. למה? כי את המיטתה לעצמה איננו יכולים להשיג. ובציורנו הלא נחיה ונחוש. איפה אדם חי? אדם חי בסובייקטיביות שלו. אדם לא צריך לרדוף אחרי האובייקטיביות. האובייקטיביות תמיד תישאר שם. אבל אין לנו מגע עם הממד האובייקטיבי. עם האמת, העצמית, אין מגע. אנחנו שואפים להגיע אליה. איך שואפים? מתוך זה שאדם מדייק כל הזמן את הסובייקטיביות שלו. איך זה נקרא בחיים שלנו? לתת שם. לתת שם למציאות. זה עין טובה. יש מציאות שמתגלה לאדם בצורה של רוח פרצים. זה נראה כאילו ממש. עד הקצה, מישהו בא בעיניים שלו לרדוף אותו, לרדוף את חייו. אבל הכישרון של האדם לעצור שם ולשאול איפה, מה נכון ומה קרה פה במציאות, מה השם של המציאות הזאת? לעסוק בסובייקטיביות וביכולת לקלוט את המציאות כמו שהיא, לקרוא לה בשם, לזהות את מה שנמצא בה. ילד מגיע הביתה מגן ילדים. לוקח אותו מהגן, הוא כולו מחוייך, הוא שמח, הוא מצוין. אומר שלום לכולם, הגן ילד אומרת, וואי, איזה ילד מתוק, הכל מקסים. מגיע הביתה, עתיק בחלון, שופך איזה, את האוכל שהגשת לו, צעקות תימה. אז מה קורה? אז זה בחירה שלך איך לקרוא למה שקורה פה. עושה הצגות על הגננת, הוא לא בסדר, איך למה שם הוא לא פה ופה. הוא כן שואל, מה קורה? תחליט אדם כל אדם בגן ילדים, גננת ועוד איזה גננת, שתי גננות על 35 ילדים. ג'ונגל, טירוף. אדם מקבל איזה חיוך מגננת, הוא צריך להיות הכי סרגל בעולם. הכי נקי, הכי מרפנים, הכי לא עושה שטויות. מקבל יחס. אם זה עורך זה טוב, אם לא עורך בצד השני. שורף לת הגן. זה גם מקבל הרבה יחס לשני הכיוונים. גייץ את עצמו כל היום, כבר 6 שעות, הוא מגייץ את עצמו. עד אחד בצהריים. גייץ את עצמו להיות הכי מתוח, הכי הכי נקי, הכי הכי הכי. מגיע הביתה, בבית הוא בית. הוא יודע שבבית שלו יאהבו אותו, איכשהו יצרח, יזרוק, יעשה. אז נכון, כדאי שלא יצרח, כדאי שלא יקה, כדאי שלא יזרוק, אפשר לדבר איתו על זה גם. אבל הקריאה בשם, המציאות, מה קורה פה? יש פה גילוי של קשר, גילוי של שייכות, של חיבור. על כל סיטואציה בחיים, מי קורא לה בשם ומי מגדיר אותה איך שהיא נראית מול העיניים, רק אנחנו אחראים. כן.
כל זה אבל כשיש לו ידיעה מוחלטת, אמונה מוחלטת, שיש מציאות אמיתית אובייקטיבית.
כן.
אחרת רק הוא טיפש כי הוא מציא לעצמו הכל.
חד וחלק. כל זה, זה רק לאדם מאמין. נכון. אדם שיש לו אלוקים בחיים. מי שחושב שהמציאות היא עזובה ביד המקרה, אתה צודק?
לא, ביד המקרה, בידו.
הוא בסדר, זה עד המקרה. אתה היום ככה, מחר תהיה אחרת. כן. ביד האנושית זה נשאית מקרה, ביד הזמניות. כן, צודק. ביד אדם מאמין, אז הוא יודע שאלוקים פה. זה אלוקים עשה שירו מלפניו. ירו מלפניו, זאת אומרת שאדם מסוגל לראות אותו בכל סיטואציה. אז איך העולם יקרא לזה? פתטיות, תמימות, נכון? נכון, אדם רוצה להיות תמים בעולם הזה. כשאדם הוא טוב, אז כל העולם נהיה טוב איתו. כשאדם מסתכל לקרוא, גוזר אמירה טובה על המציאות, מכריע את המציאות למקום של טוב. אז זה שיש אדם טוב כזה בעולם, זה מדייק את כל העולם לטוב. בסביב הטוב, ודאי שאדם משנה מחירים. יש לזה השלכות מאוד 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 גדולות על שמירת הרעיון והמחשבה והתפיסה בעולם מדיאפוני כזה שאנחנו נמצאים בו, בעולם תקשורתי. בכל עולם זה קיים ובכל דור זה קיים, אבל כל שכן בעולם תקשורתי שלנו. היום רמת השיתופים, רמת הידיעות, פעם היית שומע על איזה משהו מורכב שקרה בעולם הזה, אז היית מקבל איזה ידיעה, לפעמים יומיים אחר כך, תלוי באיזה ערוץ תקשורת אתה משתמש, אבל למעשה זה היה קורה, ואדם מכיר את התודעה, יודע גם לשמור בתוך התודעה לאן הוא רוצה להיכנס או לא להיכנס. גם על התודעה צריך לשמור. היום אין תודעות, לא מדברים על מחשבה, מדברים בציורים. עולם המדיאפוני הוא, עולם המדיה הוא עולם חווייתי. המצלמות היום מגיעות לכל חור, כל דבר הוא עובר תיעוד. כל פגע וגם כל הצלחה היא עוברת תיעודים וווליומים ועריכות. ומונגשת לחיים שלנו בצורה הכי הכי תוססת, הכי משמעותית. ולפעמים האדם עלול לבלבל, עלול להתבלבל. וזה שהוא צורך כל מיני בגעים כאלה, כל מיני דברים מורכבים לנפש, שבסופו של יום מאוד מהממים את היכולת שלו להיות נאמן אל הקריאה הזאת בשם הטובה, האמיתית. אדם רואה בגעים, זה לא משנה איזה צד של בגעים הוא רואה. הוא רואה איזה שיטפון שלוקח לו מול העיניים מאות בני אדם. איזה פשוט שמחריב. אם זה בצד השני של העולם, זה פה מתחת לבית שלך, זה בכלל לא משנה. אם מישהו לוקח נשמה של מישהו, בסדר? אם רואים ככה שעת יציאת נשמה, זה מאוד משנה מצד האמת. מצד האמת, זה מאוד משנה. מאוד משנה. אם חלילה רצחו מישהו או שנטרלו מחבל. מאוד משנה מצד האמת. המצד הקליטה והסובייקטיביות של האדם, שאדם פוגש מוות, שאדם רואה חיסרון, אז זה משפיע עליו. מי שאין לו פגעים יכול לחשוב שהפסקה הזאת עוברת לאדור. הפסקה הזאת היא דורשת מהאדם לחיות חיים סטרילים, נקיים. חיים שמבינים שהמבט הטוב והקריאה בשם טוב למציאות הוא תלוי בזה שאדם בוחן את העולם בטוב, רואה ונפגש עם דברים טובים. שורי כדהנה בלי בטלה, ככה הגמרא אומרת. שורי כדהנה בלי בטלה, זה גמרא בשבת ביחס לברית מילה. תינוק שנולד, אז הוא מל אחרי 7 ימים, אחרי 8 ימים. המילה, אם הוא חולה, אם התינוק חולה, אז היא נדחית. אם הוא חולה באיבר אחד ונרפא, אז דוחים יום אחד. אם הוא חולה בכל הגוף, דוחים בכפול 8 ימים מחדש. הגמרא אומרת, אם הוא חולה בעיניים, גם דוחים לו 8 ימים, למרות שזה איבר אחד. אומרת הגמרא, שורי כדהנה בלי בטלה. הדברים הראשונים, שהבריאות העיניים היא תלויה בלב. ואם אדם לא רואה משהו טוב בעיניים, אם יש לו איזה בעיה בעיניים לתינוק, אז זה איבר שהנשמה תלויה בו, אז זה נחשב כמו חולי בכל הגוף, תחכה לו 8 ימים, אל תחכה יום אחד. מבין שהרעיון, ההגדרה שלך זה מבחינה לא רק פיזית, זה מבחינה רעיונית. שהוא רואה כדהנה בלב בטלה, הכוונה, מבט העיניים שלך תלוי באיזה לב יש בך. באיזה עולם פנימי בחרת לשמר, בחרת לשמור. רבנו בחיל לא בא בטרוניה נגד כאבי ונגד מציאות של רגש אמיתי ונגד בריאות טבעית. רבנו בחיי בא נגד אנשים שאיבדו את הלב. אנשים שבעולם הזה חיים מבט קרימינולוגי כזה. כל הזמן יחטפו להם, יקחו להם, הנה עוד פגע, עולם מלא מלחמה, מלא מאבקים. אין אדון לבירה, אין מציאות כזאת שהיא חסרה, נכון? אז מי שיש לו, הדיוק הוא אמיתי, מי שיש לו אמת, אמת, אמת במציאות, מי שיש לו אלוקים בעולם, אז מתוך כך, הקריאה שלו בשם לכל דבר ודבר, היא מאפשרת לאלוקים להופיע דרכו. הקדוש ברוך הוא מופיע דרכנו בלי סוף. הקדוש ברוך הוא עשה שיראו מלפניו לא רק יראה, אלא ראייה, בכל יראה מסתותרת ראייה. אפשר לראות את האלוקים דרך המציאות הזאת, אבל זקוקים ליראה, זקוקים ליראת שמיים, ומי שיש ביראת שמיים מסוגל לראות בכל רגע ורגע בחיים שלו את החיבוק, את הסימפתיה האלוקית הזאת. ולפעמים שאדם חווה קשיים ומורכבויות, אז הוא אומר, זה... אז טוב, טוב אלוקי, זה כלפי מי שלא עבר את המורכבויות האלה ואת הסוגיות האלה, ובבור שלי יש את כל הסיבות, סיבות להיכנע ולהיחלש, אבל יוסף מלמד אותנו שהבור שלו הופך אותו למלך, והיכולת שלו להסתכל על הבורות ועל הקשיים כמשהו שמהם אתה מתגדל ומתפתח. זה תורה שאחרי זה היא נדרשת לעם ישראל בצורה אדירה למשך כל הדורות. אבל זה קריטי איך תקרא בשם למציאות. יש פה עוד פסקה חשובה, תסתכלו עליה. למה תלמידי חכמים, למה כהנים, אנשי הקודש של האומה, נאסרו בתומת המת? כדי לא לפגוע בדיוק באותו רעיון, באותה מחשבה, להיזהר מהמוות. יש שולחן ערוך שאוסר על אדם לבשר בשורות רעות, למרות שזה ידוע שהעולם ידע אותם. אל תהיה מבשר, אל תבשר רע, חלילה. אל תהיה הנציג של המורכבות. למה? כי זה יוצר ציורים מאוד מאוד מורכבים. בעולם הזה. יש רע בעולם הזה, הוא יופיע. אבל אנשי קודש לא צריכים להיות שם, במקום הרע והמורכב. לא צריכים להיות החלילה, לא הקברנים ולא האנשים שנמצאים בשעת יציאת נשמה בכל רגע ורגע. הם שומרים על הנבדלות הזאת, על הטהרה, על הנקיות, שאחרי שלבי התסיסה והכאב, הם יוכלו לשרת דרכה דרך הנקיות הזאת, גם להגיע למקומות של נחמה, מקומות של תנועה. יישר כוח. כן.
בגלל המציאות הסובייקטיבית אבל, שצריך לאיזושהי צניות כדי שהמציאות תוכל להתנהל כמו שאנחנו רוצים לסוף, שזה
מצד
ענווה. אני חושב שבגלל לא רק מצד הצניעות, זה לא רק מידת צניעות ענווה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא מופיע בסובייקטיביות שלך. אתה קורא בשם למציאות, ככה אתה נפגש. אם מישהו שיעשה לך ככה בעיניים, זה מישהו שמזלזל בך או שהפתעת אותו, זה שאלה שלך, שאלה שלי. אם מישהו נכנס לרחוב, בסדר, עקף אותך ולא נתן זכות קדימה, זה בגלל שהוא רשע, שודד, רוצח, שצריך להוריד אותו מהכביש, ואתה נותן גז ומסע להוריד אותו מהכביש, או שבסדר, רחמנה ליצלן, נגיד על תפילת הדרך וניתן לו להיכנס, זה בחירה שלך, זה לא רק מידת צניעות, זה לא הצד של הענווה, זה לא הכנעה, רבנו בחיי שער מאוד חשוב, נקרא שער הכנעה. רבנו בחיי מסביר שם על המפגש עם אלוקים דרך מקום של קנייה, לתת לקדוש ברוך הוא מקום בעולם. מה זה ענווה בעצם? אני חושב שפה זה עוד לפני הקנייה. הקדוש ברוך הוא מופיע דרך הקריאה שלך את המציאות. אם אדם מרגיש קורבן, אם אדם מרגיש פגוע, איזה בחור כזה שכל הזמן מקפקפים אותו, אז הוא לא יכול לראות את הסימפתיה האלוקית כלפיו. ולמרות שיש חסרונות, אל מול הכאב, יש להבין של כאב, יש להבין של תנועה, תקרא בשם חיובי המציאות. תעשות בסובייקטיביות שלך, זה נקרא בריאות נפשית. אין הגדרה אחרת, בריאות נפשית. שורה כדאינה בימים בטליה, הכוונה שאם אדם רואה את העולם שבור, זה בגלל שיש לו כאב בלב. וכל הזמן הכאב הזה משפריץ החוצה. אנשים הכי טובים, אוהבים אותו, רוצים להיות שם, והוא נלחם אחד עם אחרי שני, וכל מי שזז. אז מי שנלחם באנשים שהכי אוהבים אותו, ילחם גם באנשים יותר רחוקים. זה ברור, זה יגיע. אם אדם לא מטפל בכאב הזה, זה לא רק צניעות, זה הבנה, צריך לעבוד עם עצמך. זה שער הבחינה, ליצור מבט חיובי, סימפטי. עכשיו כבר צעים טובים.
רק במבט.